אני רוצה לדבר היום על פרשת השבוע, אבל לאו דווקא במובן של הפרשה, על הסדר שאנחנו קוראים, אלא הפרשה שמעסיקה היום את הציבוריות הישראלית, מה שנקרא השוויון בנטל. אפשר יהיה גם לחבר את זה לפרשת השבוע, אבל איך אני רואה את הדברים האלה, ובוודאי דבר נוגע לנו כישיבת הסדר, מה הרעיון שמסתתר, האם זה כן שוויון בנטל. אני רוצה להגיד, להקדים, שיש כאלה מתוכנו שעושים להם חיים קלים ואומרים שהעניין של הסיסמה הזאת של שוויון בנטל זה בעצם רדיפה של חרדים, רצון להעביר על דת. אבל אני חושב שבאמת אלה שטוענים את זה, זה לבקש לעשות חיים קלים, זה מה שנקרא לנסות לרפות שבר גדול על נקלה. כי יש כאן בעיה אמיתית. בטבעו של עולם, אנשים לא מוכנים להרגיש פריירים. אנשים לא מוכנים להרגיש שהם עושים איזשהו דבר, מקריבים, תורמים, נותנים, ויש אנשים מהצד שהם לא שותפים לדבר הזה, ולא רק בגלל שהם לא שותפים, בגלל שהם לא שותפים, כאילו נוטל עליהם נטל אחר, בלי שום דבר. תארו לכם בניין משותף, ועד בית, בית 10 קומות, כל אחד צריך לתת שם שכר כדי שינקו או משהו כזה, ויש אחד או שניים שלא נותנים, לא משלמים, ויש להם איזשהו עיקרון גם לא לשלם. הם אומרים, אנחנו לפי האמונה שלנו לא צריך לשלם. יכולים אפילו להגיד, אנחנו לא צריכים לשלם על הבית, כי אנחנו מתפללים שהבית יחזיק מעמד, אז בזכותנו הבית יותר טוב. גם אם הם מאמינים בזה באמונה שלמה, הטבע האנושי אומר, רגע, לא יעלה על הדעת, אני צריך. אדם לא מוכן להרגיש פרייר, ודאי באופן, באופן שכתוצאה מזה נופל עליו עוד יותר עול. קל וחומר בדבר כזה עקרוני, זה לא סתם לא להיות פרייר, אלא זה באופן זה שאני צריך לסכן את החיים שלי, אני מקריב את הנוחיות, מה יש לדבר? ודאי וודאי בשעת מלחמה, כן, רק מי שעבר מלחמה, או מי שהיה, שמישהו ממשפחתו, כן, אין לתאר את הדאגה. קודם כל, אנשים בשעת מלחמה מזיקים אותם, הם עוזבים את האישה, את הילדים, את העסקים, את כל חיי הנוחיות הולכים, תוך כמה שעות נמצאים תחת אש, איזה דאגה יש להם, איזה דאגה יש למשפחות שלהם, נשים לא ישנות, רק מי שהיה אבא לילדים שהיו מאחורי הקווים, או ילדים, או אישה, הוא יודע מה זה. ומהצד יש אנשים שחיים ממשיכים כרגיל. אז הלב, אני אומר, לפני הכל, למה לדבר פה על רדיפת דת? הלב לא מוכן לקבל את זה, כן? שיש אנשים שלא שותפים לדבר הזה. מה גם, שכשתולים את זה בתורה, זה לא נכון. תחושת האבל זורקת לשמיים, כי ודאי מהאנשים שמצפים שהתורה, אין כמו התורה למוסר, דרך ארץ קדמה לתורה, התורה צריכה ללמד אותנו צדק והגינות. אז מה, זה באמת התכוונה התורה, שיהיו אנשים שילחמו? והלב לא מקבל. ואנחנו גם באמת מאמינים שעל פי דין תורה אין הצדקה לתופעה הזאת. והיא גופה מביאה אותי לדבר השני. אני חושב שהסיסמה הזאת של שוויון בנטל היא סיסמה מוטעת, בין מצד השוויון בין מצד הנטל. אני אסביר מה אני מתכוון. אנחנו לא רואים את השירות הצבאי כנטל, אלא אנחנו רואים את זה, שלנו יש מילים אחרות, אנחנו רואים את זה כחובה, כמצווה, כמעלה וזכות. אז קודם כל אנחנו הולכים בזה לא בגלל שאנחנו אומרים גם אנחנו תורמים את חלקנו כמו כולם, ואנחנו רואים בזה דבר הרבה יותר נעלה, זה לא נטל אלא מצווה, חובה, מעלה, זכות. ואני אפרט כל דבר. מצווה, במלחמת מצווה הכל יוצאים, חתן מחדרו, כלה מחופתה. והגדרה של מלחמת מצווה זה עזרת ישראל מיד שר. תרצו אפילו אפשר להוסיף לזה מלחמת של כיבוש ארץ ישראל, כן? גם היא מלחמת מצווה. כל הדברים האלה קיימים, ובמלחמת מצווה הכל יוצאים. יש את החובה, זה מצווה, יש חובה מוסרית. הזעקה הזאת של משה רבינו, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, הזעקה הפשוטה הזאת, לא יכול להיות דבר כזה, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. הביטוי הזה של הגמרא, מי חזי, דמה דידך סום הכתפי, מה הדם שלך יותר אדום? יש אנשים שחייבים, האם רק סוג אחד של אוכלוסייה צריך לשלם את המחיר? במשנה בפרקי אבות כתוב שאחד הדרכים לקניין תורה זה נושא בעול עם חברו. נושא בעול עם חברו, אני שותף יחד עם העול, עם מה שמכביד, מה שמעיק, מה שמצער את החבר שלי. אז מה שיש לדבר על נושא בעול עם האומה, המדרש במחילתא, בפסיקתא, סליחה, בפסיקתא בשמות, פרק ב', מדבר על משה רבינו. והיא בימים ההם ויגדל משה ויצא, זה שאמר הכתוב גם במעלליו התנקר נער עם זך ועם ישר, שהרי משה רבינו אף על פי שהיה בפלטין של מלך הלך לראות בסבלותן של ישראל. היינו דתנן הלל אומר אל תפרוש מן הציבור, שלא יהיה אדם רואה ציבור בצער ויאמר אלך לביתי אוכל ואשתה ושלום עליי נפשי, אלא יהיה נושא בעול עם חברו. לא יכול אדם, עם ישראל בצער, להגיד שלום עליי נפשי. וכשכולם נמצאים תחת אש, מלחמה, או כל אחד תורם את חלקו, אחיכם יבואו למלחמה. ההיבט המוסרי הזה זועק. ויש גם נקודה מהצד של ההיבט האמוני, הרעיון הזה ש... הופך את הדבר לזכות, אשרינו שאנחנו זוכים. הרי צריך אדם, צריך אדם לגלות את הקדוש ברוך הוא בתורה, אדם צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא דרך הטבע כמו שאומר הרמב״ם, אבל אדם צריך גם לגלות את הקדוש ברוך הוא דרך היסטוריה. אחרי 2000 שנה, 70 שנה אחרי אושוויץ, עם ישראל חוזר פה ומצליח להקים מדינה, מצליח להקים צבא, וצבא חזק שמנצח במלחמות. זה סתם, זה קורה דבר, קורים פה דברים, והתחושה, אי אפשר לעמוד מהצד ולא להיות שותף לאותו מהלך אלוקי. אמא שלי, שתהיה בריאה עד 120, הייתה באושוויץ, יש לה מספר כחול על היד. היא זכתה, ברוך השם, להרבה נכדים, לא רק מהצד שלי, אלא גם מהאחים שלי, כן? שכולם בני תורה, אבל כולם גם שרתו ביחידות קרביות למיניהם, בכל הסוגים, בכל המצבים. עכשיו מצד שני, אנחנו משפחה שלא אוהבים טקסים וצרמוניות וכל מיני עניינים כאלה. אבל אמא שלי עד לפני כמה שנים הייתה מקפידה ללכת לכל השבעה של נכד שלה. לא משנה איפה זה היה, הייתה מקפידה ללכת להשבעות. אמרה, אני שראיתי בעיניי צעדות של חיילים אחרים, אתם יודעים איך הגרמנים היו צועדים, לראות את הנכד שלי צועד כחייל בצבא הגנה לישראל, היינו כחולמים. אפשר לעמוד לדבר כזה בצד, לא להיות שותף, לחשוב שקרה פה, לא לראות שקורה פה משהו שצבא הגנה לישראל זה לא שמגייסים אותך לצבא הצאר או אפילו למרינס באמריקה. שם אתה שותף לפה למשהו גדול. והדבר שאנשים טועים ומתאים, צריך לדעת שלימוד התורה לא פותר. זה מצווה שבגופו אין שום הצדקה הלכתית. על פי הלכה, פשט בהלכה, אין הצדקה הלכתית שלימוד תורה פותר משירות צבאי. אין לזה רמז ברמב״ם. כן, אני אקריא לכם שני דברים. רמב״ן, אולי לפני הרמב״ן, כל גדולי הלוחמים של עם ישראל בדורות היו גדולי התורה. יהושע בן נון, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. כן? יהושע היה מצביא, היה מסמיד עצום, נער לא ימיש מתוך האוהל, והוא היה לוחם המצביא של עם ישראל. אחר כך, כן, בניהו בן יהוידע, השופטים, אבנר, דוד, כולם היו תלמידי חכמים. זה לא פותר. הרמב"ן בתחילת פרשת במדבר מדבר על הפקודים, על זה שספרו את עם ישראל. למה ספרו אותם? ולמה ספרו כל יוצאי צבא בישראל? ולמה ספרו את כולם? אומר הרמב"ן, התפקיד של המספר והמפקד היה כי כולם אמורים להיות חיילים. כל אלה מבין 20 שנה ומעלה עומדים להיות חיילים, להילחם, לכבוש את הארץ. את צריך לספור ולדעת כמה יש לכל שבט, איך לחלק אותם ואיפה בעצם חלוקת גזרות. שואל הרמב"ן, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח ורדפו מכם 500 ומאה מכם, אחד ירדוף אלף. אחד, אז בשביל מה צריך כל כך הרבה חיילים? שימו לב, הרמב"ן לא מדבר על סתם איזשהו ידיעה, זכות של לימוד תורה. הרמב"ן אומר, יש הבטחה לבני ישראל שרדפים. אומר הרמב"ן, והיה משה והנשיאים צריכים לדעת, היו משה והנשיאים צריכים לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה, וכן מספר כל שבט ושבט ומה יפקוד עליו בערבות מואב במערכות המלחמה, כי התורה לא תסמוך על נס שירדוף אחד אלף, וזה טעם כל יוצאי צבא בישראל, כי המניין מפני צבא המלחמה. מבטיחים לך שאחד ירדוף אלף, אבל אין לסמוך על הנס. כן, שעת מלחמה לא עומדים וסומכים על נס, אלא נלחמים. והרמב"ן הזה שכל הסדרניק צריך, לא הרמב"ן, רבינו בחיי, שכל הסדרניק צריך לשנן אותו, בהקדמה לפרשת שלח בספר במדבר, שלח לך אנשים, מביא הרבינו בחיי את הפסוק במשלי כף א', סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. אומר הרבינו בחיי, שלמה המלך יזהיר כל אדם בכתוב הזה שיעשה כל דבר שיצטרך לעשות ובדרך הטבע כל מה שבכוחו, ושימסור השאר בידי שמיים, כי הנס אינו חל אלא בחסרון הטבע, ועיקר יצירת האדם בנוי על מידת הטבע, ועל כן יצטרך שיעשה אדם פעולות ועניינים שיהיו הכנות להשיג בהם חפצו ולעמוד על משאלות ליבו. כמי שרוצה ללכת למלחמה על אויביו, שראוי לו שיכין כלי זין וסוסין ומרכבות ליום מלחמה, שאם אינו מכין ויסמוך על הנס, יימסר ביד אויביו. ועל כן תצווה התורה לישראל להשתדל בהכנות האלה, שיצאו חלוצים בעלותם למלחמה על אויביהם, ישימו עורב, ישלחו מרגלים, כי כל העניינים האלה הם ההכנות לעשות מה שבכוח האדם לעשות בדרך המנהג והטבע. ואף על פי שישראל לא היו צריכים לעשות לזה, אבל מכל מקום התורה לא תסמוך על הנס לעולם. ועל כן ציווה הקדוש ברוך הוא להתנהג במנהג המנהג והטבע כמנהג שאר אומות הנוצחים. זאת אומרת, אין הצדקה לבוא ולהגיד, אנחנו נתפלל, אנחנו נלמד תורה, וזה מה שיגן ויפתור. עם ישראל אומר להם, הקדוש ברוך הוא מבטיח להם, ובכל זאת מגייסים את כל החיילים. אני בכלל חושב, וסליחה שאני צריך להתבטא בביטוי הזה, שכשיש אנשים שבאים ואומרים, באים בדגל ואומרים, ודאי, אבל אנחנו, לימוד התורה מגן על עם ישראל, אני חושב שבאמת זאת לא הסיבה שבגללה לא הולכים לצה"ל. כי א', אם זה היה נכון, את כל הבחורים הבטלנים שלא לומדים, ויש כאלה, יותר מכולם, יש ראשי ישיבות מכירים בכל ישיבה, או אנשים, ואנחנו הרי עוד יודעים יותר מזה, שבטלה מביאה לידי שעמום, למה אותם לא שולחים? למה? מה הצדקה להגיד להם, אתם תישארו ומנסים להחביא אותם? או, מה הצדקה שלפחות להגיע עם הצבא לאיזשהו הסכם שבבין הזמנים למשל, בין הזמנים, הזמנים זה שלושה חודשים בשנה, אפשר בשלושה חודשים בשנה עם בניין לכמה זמן, להוציא במהלך הזמן חיילים, שבשעת מלחמה יכלו לצאת, אז בין הזמנים קדוש, לא לומדים בבין הזמנים, ילכו. אז משתמשים עם זה, יש פה דבר יותר מזה, הדבר שאולי הכי בולט, כן? אם באמת אתה בא ואומר, הצבא זה קודש קודשים, רק מה? אנחנו בלימוד התורה תורמים יותר, אז איך זה שבדרך כלל, אי הגיוס לצהל הולך עם זה, שלא תשמע שם תפילה לשלום חיילי צהל, לא מדבר איתכם תפילה לשלום המדינה, אבל תפילה לשלום חיילי צהל, הכרת הטוב הכי בסיסית והכי פשוטה, יש כאן אנשים שמוסרים את חייהם בשבילך, הם מקריבים, אז הם לא לומדים תורה, אבל לא מגיע להם תודה רבה, הרי הכרת הטוב זה הדבר הכי בסיסי והכי יסודי בעבודת השם. אם אין הכרת הטוב, מי שאינו מכיר לטובתו של חברו, לא מכיר אותו, למה זה? יש פה איזשהו, למה אני אומר את זה בצער? כי לכאורה יש פה מה הדבר מעבר לזה, יש פה איזשהו ניתוק נפשי. הם עושים בשלהם, אנחנו בשלנו, מין התייחסות לאילו, וזה... זאת, אני חוזר לנקודה, את הדבר הזה אנשים לא מוכנים לקבל, הם לא צריכים להיות רשעים, הם צריכים להיות צדיקים עצומים, אדם צריך להיות צדיק עצום בשביל להסכים ולקבל את זה, כן? זה... אז דיברנו על זה שבשבילנו השירות הצבאי והיכולת וההזדמנות ללכת ולהילחם זה לא נטל, אלא זה מצווה וחובה, כל הדברים. כשמדברים על שוויון, דיברנו על הנטל, שהנטל הוא לא נטל המצווה, שוויון. באמת, גם השוויון לא נוח לי עם הדבר הזה. בעצם אפשר לשאול, רגע, אנחנו כן שוויון בנטל, אנחנו הסדרניקים, אנחנו עושים שנה וארבע, מה הצדקה לנו לעשות שנה וארבע? אז גם אתם אומרים שלימוד התורה. אז מה ההבדל? אז קודם כל אני צריך להגיד שהשוויון... המילה שוויון היא לעולם לא נכונה, כן? כי אף פעם אין שוויון. אין שוויון. מי שירצה לעשות צדק ושוויון, ולתת לנמלה ולפיל את אותם משימות ואת אותם מטלות, אז הוא אולי מחפש שוויון, אבל זה לא צודק. לא צודק להטיל על פיל ועל נמלה אותה משימה. גם לא צודק ולא שווה, כן? גם לא שווה ולא צודק, לתת לכולם, לתת לנמלה ולפיל את אותו מזון. להכניס את כולם לאותה. זה מה שסדום חשבו, כן, וניסו. אז אלה שהיו קצרים מדי, משכו להם את הרגליים, ואלה שהיו ארוכים מדי, קוצצו להם את הרגליים, ולנסות להכניס את כולם למיטת סדום. זה לא צודק וזה לא שוויון. גם בשירות הצבאי, נגיד, אלה שעושים שלוש שנים, אז באמת זה כבר שוויון שלוש שנים. אפשר להשוות חייל... בקריה, שיכול להיות שעושה דברים גדולים, בהחלט יכול להיות, אבל חייל בקריה לחייל שנמצא בשטח ולא ישן לילות ונמצא שם זרוק באוהל, כן? אתה יכול לתת שוויון לאיש או לאישה, למפקד ולחייל פשוט. אז מה זה באמת? אין שוויון אמיתי אפילו באותה יחידה, כן? לחייל כזה זה ככה, לחייל כזה זה ככה. כל מי ש... אין שוויון אמיתי. הרוסים ניסו לעשות מכולם שווים, כן? היו עשירים ועניים, אמרו נעשה מכולם שווים, הצליחו לעשות מכולם עניים. זה השוויון היחיד שהם הצליחו, אם הם הצליחו, כן? אי אפשר להכניס... יש מטלות שונות. אבל מה? פה, הישיבת שלבים הוקמה על ידי קיבוץ, כן? קיבוץ שלבים, אחד הקיבוצים היחידים של פאי. על כל פנים, בזמנו אני עוד זוכר שהסיסמה של הקיבוץ, בכלל של קיבוצים, היה על חברי קיבוץ, כל אחד נותן לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו. אתה נותן לפי מה שאתה יכול, סיסמה יפה. כל אחד נותן לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו. זאת אומרת, אתה עובד, אם אתה מסוגל לעבוד בפלחה וזה, תן. לקבל לפי הצרכים שלך. אז אם משפחה, אז לפעמים יכול להיות שאדם יכול מעט, אבל יש לו 10 ילדים, הוא מקבל לפי... בקיצור, זה סוג כזה של שוויון, שזה אולי קצת יותר מתקרב לאיזשהו סוג של שוויון, אבל גם זה לא. אני בא ואומר שאם אנחנו באמת, ופה אני מתקרב לפרשת שבוע, לפרשת השבוע ממש, בואו נראה את המשכן כמשל. המשכן, יש משימה אחת שכל עם ישראל שווה בה, כן? כל עם ישראל שווה בה. היא משימה שכולם לוקחים אותה. אין אף אחד שאומר אני לא שייך. עם ישראל בונה משכן. עכשיו, מה כל אחד נותן? אז יש שנותן כסף, ויש שנותן זהב, תכלת וארגמן, ויש מישהו שאין לו אולי כסף וזהב, אז הוא הולך ועובד שם, ויש נשים חכמות, תבואו את העיזים. אז האדם נותן לפי מה שהוא יכול, מסוגל, רוצה, ידבנו ליבו. אבל יחד עם זאת, אי אפשר לבסס את בניין המשכן על מה שידבנו ליבו. יש משהו אחד בסיסי ויסודי שכולם שווים בו, וזה משהו מינימלי. המחצית השקל, זה כבר לא תלוי בידבנו ליבו. מחצית השקל כל אחד נותן, לא הרבה, מחצית, אתה תיתן מחצית, אבל זה שווה לכולם. יש איזשהו דבר בסיסי שכולם, אני אומר מבחינתי, יש לנו הרבה משימות שקודם כל אתה צריך להרגיש שזה משימה שלך. עם ישראל כעם, דתיים, חילוניים, חרדים, כן, חרדליים, מה שתרצו, צריכים להרגיש יש לנו משימה שהיא שווה לכולנו, כולנו שותפים בזה. מה כל אחד ואחד ייתן? מה כל אחד ואחד ייתן? אז יש כפי שידבנו ליבו, דהיינו כפי מה שאתה מסוגל. אבל לא אומרים כפי מה שידבנו ליבו כשאתה מסוגל, זה מה שמעבר לחובה הבסיסית. יש איזו נקודה בסיסית שבה כולם שווים. ואני אומר מבחינתי, ועל בסיס זה כמה הסדר. מבחינתי, שותפות למשימה הזאת של מלחמת מצווה, זה היכולת שלך שבשעת מלחמה או בשעת חירום, או כשאתה נקרא לדגל, תעלה על מדים ותוכל לתרום את תרומתך לניצחונו של עם ישראל. זה הנקודה הבסיסית, ושזה צבא קיים. צבא קיים כדי לנצח במלחמה. יש שם גם משימות שוטפות או משהו כזה בשעת. אבל המשימה הראשונה היא, בשעת מלחמה, תוכל ללבוש את המדים. המחצית השקל שלנו זה ללבישת המדים, ותיקח את תפקידך במערך הענקי הזה, תהיה בורג, כן? אחר כך, מעבר לזה, שרדבנו ליבו, אחד יהיה קצין, אחד יהיה בסיירת מטכ"ל, השני יהיה תותחן, טנקיסט, מה שתרצו, בכל המגוון, לפי מה שמתאים לו. לא ללבוש מדים, זה לא לתת מחצית השקל. אחרי שאתה לובש מדים, ואתה מצוות באיזשהו דבר, כבר עשית את הנקודה הראשונית שלך. ועל הדבר הזה אנחנו נדרשים. ההסדר קם, ומבחינתי, אני לא יכול להשתמש במילים של שמחתי, אבל אם היו רגעים שהתמלאתי גאווה שלנו כישיבת הסדר, זה היו בשני זמנים. זה כשהלכו לעופרת יצוקה, ועכשיו, איך זה נקרא, בעמוד ענן. מפה, לפה הגיעו הצווים, האנשים סגרו את הגמרות, הלכו, לבשו מדים בצלים, עברו יום יומיים, עמדו להיכנס, בסוף לא נכנסו, סמכו, הצטערו, לא משנה. עופרת יצוקה, לבשו את המדים, הלכו לצלים, נכנסו, חזרו. חזרו לפה, פתחו את הגמרה מאותה נקודה, מאותה נקודה, מאותם הלכות שהם למדו. בשביל זה אנחנו נמצאים. אז מה שלא עשית שלוש שנים, אנחנו הולכים ואומרים, אני אומר, לו הסיסמה שלנו הייתה שוויון בנטל, אז היה אפשר גם לבוא בטענות אלינו. אנחנו לא מדברים על שוויון בנטל. אנחנו אומרים, אנחנו שותפים למצווה הגדולה, לבניין הזה. ובמסגרת הבניין הזה, מה הצדקה שלנו? כי בעניין הזה של מעלתה של תורה, תפקידה וחשיבותה, ומה התורה תורמת לאדם הפרטי, לבניין האישיות שלו, מה התורה תורמת לעם ישראל, בזה אין בינינו שום הבדל. בינינו לבין, כן, אנחנו לומדים את נפש החיים ואת אורות התורה ואת, כן, את נתיבות התורה, כל מה שכתוב שם, אנחנו רק אומרים דבר אחד, כל מעלת התורה הזאת לא פותרת אותך מבשעת מלחמה ללכת וללבוש את המדים. אבל מאותו רגע, אז אנחנו אומרים, רגע, יש לנו שתי משימות קדושות. יש לנו משימה קדושה של לתרום לעם ישראל במלחמה שלו, ויש לנו דבר, העולם עומד על תורה, אני נבנה על תורה. איך משלבים את שני הדברים? אז אנחנו אומרים, נתגייס, ובשעות, וזה אני אומר לחיילים, אני לא מבקש מחיילים להיות חיילים ממושמעים, כאלה יורמים, אני לא מאלה שחושבים שפקודה של המפקד זה קודש קודשים, או משהו כזה, זה שהם עולמות עליונים, לא הגעתי לדרגה הזאת, כן? אני אפילו נשפטתי אישית וישבתי שבוע שלם במעצר על איזושהי חוצפה שלי למפקד, את אבונותיי אני מזכיר היום, אז אני לא יכול לדרוש מכם. אבל מה שכן השתדלתי, להיות חייל מקצועי. אני אמרתי, בשביל מה הגעתי לפה? הגעתי לפה, כן? הגעתי לפה בשביל שבשעת מלחמה אני עולה על הטנק ויצליח לפגוע בפגז ראשון, או אצליח לעשות את המשימה שלי בצורה הכי טובה. כל דבר שקשור למקצועיות, עד הסוף, כן? לא יכול להגיד שהקשבתי לכל הסדרות חינוך, אבל כשלימדו אותנו על הטנקים, הייתי קשור ללמוד אותו מההתחלה ועד הסוף. ללמוד להיות מקצועי. בשעת מלחמה להילחם עד הסוף, ולהילחם טוב. ויותר מזה, אנחנו כהסדרניקים מאמינים, שלא רק שבדבר הזה אנחנו, אלא זה לא שני דברים שיכולים לחיות אחד ליד השני. אלא, זה שני דברים, זה שילוב הרמוני. זה לימוד תורה שתורם את התרומה שלו, את השירות הצבאי. שבזכות לימוד התורה, אז אדם יודע על מה הוא נלחם, יש לו מוטיבציה, שמירה על מורל בשעת מלחמה, האמונה, הידיעה שאני חלק מעם ישראל. אני הייתי פעם, הזמינו אותנו ראשי ישיבות הסדר לבקום, כן, סיפרתי את זה לא מזמן, הזמינו אותנו לבקום כשגייסו את החבר'ה. אז ישבנו שם עם האחראי, עם ראש אגף כוח אדם, עם ראש אקה. אז הוא נתן לנו גרף על הבעיה של כוח אדם של צה"ל. אז הוא אמר לנו שם שרק בארצות הברית לבד אפשר לבנות שתי אוגדות. שתי אוגדות הוא אמר? כן, או אוגדה או שתי אוגדות, אני לא זוכר. אני חושב ששתי אוגדות. שתי אוגדות של חיילים, מהאוגדונר עד אחרון החיילים שהיו פה בארץ לחמו, או היו שייכים ונמצאים ירדו. זאת אומרת שיש אנשים, מי האוגדונר? המפקדים, המגדים ורמחתים וכו', שירדו. למה זה קורה? היו חיילים מצוינים. אבל הם, אם אין תורה, יורדים מהארץ. אנחנו תורמים את התרומה שלנו בזה שאנחנו נמצאים פה וממשיכים. אז זה תורה שתורמת לשירות הצבאי. אבל זה גם שירות צבאי שאני מאמין שתורם לתורה. אינו דומה, חז"ל מדברים על זה שמי שלומד תורה לבד, חרב על הבדים ונועלו, מי שלומד תורה בד בבד, מי שלומד תורה כשהוא מנותק מעם ישראל, אין לך לבד יותר גדול מזה. איזה תורה זאת? שלומדים תורה מתוך עוצמה, אחרי מסירות נפש והקרבה לעם ישראל, זה סוג אחר של תורה. המשכן יכול לעבוד בשבילנו את הדגם, לזה שיש משימה כוללת ויש איזשהו מינימום שכולנו חייבים, ומבחינתי המינימום הזה זה היכולת בשעת מלחמה לתרום את התרומה, מכאן איש אשר ידבנו ליבו, אבל מחצית השקל כולם חייבים. השילוב הזה של אמונה שלמה בתפקידו של תורה ומה עושה תורה, ויחד עם זאת שכמו שאדם שלומד תורה לא פטור מלהניח תפילין או לא פטור מלשאת אישה, כן? מצווה שאינה יכול לעשות על ידי אחרים, ככה הוא לא פטור מהמשימה הזאת. ויותר מזה, אם עושים אותה בגדלות זה מרומם, זה מה שעומד אלינו. ואז בעצם השילוב הזה של רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, רוממות אל עם כל הגדלות של רוממות אל וחרב פיפיות, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, היא רצון שנזכה לראות את הנקמה בגויים, את תוכחות בלאומים, עם המלחמה, לא צריכה להיות מלחמה, הקדוש ברוך הוא ילחם את המלחמה שלנו עד הגאולה במהרה בימינו. תודה רבה.